שלום, אנחנו קוראים מתוך הספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 499, מאמר הכנה לקבלת התורה מהו. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kav.co.il, שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש, כרך א', בעמוד 499, מאמר הכנה לקבלת התורה מהו. נתחיל מתוך השורה ולהבין את הנ"ל. צריכים לזכור את הכלל הידוע, שאין אור בלי כלי. כלומר, אי אפשר להיות מילוי בלי חיסרון. שאי אפשר להנות משום דבר אם אין השתוקקות לזה. וההשתוקקות להדבר, זה נקרא הכנה, שפירושו צורך. והצורך להדבר קובע את ההשתוקקות, וגודל התענוג נמדד לפי גודל ההשתוקקות. ובאמור יוצא, שקודם מתן תורה, היה צריך להיות הכנה לקבלת התורה, אחרת אי אפשר להיות שמחת התורה, דהיינו שהם היו צריכים להכין צורך לקבלת התורה, שהצורך מביא ההשתוקקות. ולפי ערך ההשתוקקות, באותו שיעור יכולים להנות מהתורה. אבל יש לדעת באמת מהו הצורך לקבלת התורה. חז"ל אמרו, ברא הקדוש ברוך הוא יצר הרע, ברא לו תבלין. ופרש רש"י, ברא לו תורה תבלין, שהיא מבטלת את הרהורי עבירה. כדאמר בעלמא, אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש. ושם בקידושין אמרו, וזה לשונו, כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. ואם אתם עוסקים בתורה, אין אתם נמסרים בידו. שנאמר, הלא אם תטיב סט, ואם אין, אתם עוסקים בתורה, אתם נמסרים בידו. שנאמר, לפתח חטאת רובץ. ובאמור אנו רואים שהתורה הוא תיקון לצאת משליטת יצר הרע, זאת אומרת, מי שמרגיש שיש להם יצר הרע, כלומר שמרגיש שהיצר הרע, עם כל העצות שנותן לאדם, שיהיה לו טוב בחיים ויהנה מהחיים, כוונתו הוא להרע לו. כלומר, שהוא המפריע מלהגיע לטוב האמיתי, הנקרא דבקות השם. ומשום זה האדם אומר עליו שהיצר הזה הוא רע ולא טוב. אולם קשה מאוד לאדם שיאמר עליו, כלומר, בזה שהיצר נותן לו להבין שכדאי בשבילו לדאוג איך להנות מהחיים, שירגיש תענוג מהמעשים שהוא עושה, כלומר שכל מעשיו יהיו אך ורק לתועלת עצמו, והוא נותן לו להבין שהאדם ידע כלל, שכל העצות מה שהוא מייעץ לו, הוא רק על מחשבה אחת, שהיא לתועלת עצמו. ואפילו לפעמים שהוא אומר לעשות משהו לטובת הזולת, זה לא סתם שאומר לעבוד לטובת הזולת, אלא זה מחושב מראש, שמפעולה זו הוא יצמח, אחר כך, שתהיה מזה טובה לתועלת עצמו. אם כן, איך האדם יכול לומר עליו שהוא יצר רע, בו בזמן שהוא אומר עלו, שיאמין לו שאין לו שום כוונה אחרת, אלא לטובתו ולא לטובת מישהו. ומשום זה יש לאדם עבודה רבה, שירגיש שהרצון לקבל שלו הוא רע, בשיעור שהאדם ידע בבירור גמור שאין לו שונא יותר גדול בעולם, אלא המקבל שלו. כמו שמצינו ששלמה המלך היה קורא אותו בשם שונא. כמו שכתוב, אם רעב שונאך, האכילהו לחם. ומאוד קשה לאדם לקבוע אחת ולתמיד שהוא רע ורוצה רק להכשילו מללכת בדרך הטוב, שהוא ממש ההפך מדרך של המקבל, היות שדרך האמת הוא רק להשפיע, והמקבל רוצה רק לקבל. ונמצא שכאן הבחירה בין האדם להכריע אם הוא נקרא טוב או רע. עד כאן.
מפני שחומר הבריאה הוא רצון לקבל, רצון, אז הכל תלוי ברצון, במה שמתרחש בתוך הרצון, למה שהרצון מכוון, עד כמה שהרצון מברר ומסווג המילואים שהוא רוצה להתמלות בהם. הכל זה תלוי בבירור הרצון. כל העבודה שלנו ברצון, כל האישות שלנו, כל האני, הכל זה רק רצון. אין יותר חוץ מזה. שאנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו רואים בעצם כל מיני צורות הרצונות. זה יכול להיות צבעים, צלילים, דומם צומח חיים מדבר, רוח מים עפר, לא חשוב מה, כן. כל צורות מה שאנחנו רואים, כל התכונות, כל מה שאנחנו מרגישים וחוקרים, וזה הכל רצונות. רצונות, כוח הרצון, שיש לו כל כך הרבה אופנים. אבל בעצם זה כוח אחד, רוצה אני. כן? רוצה להתקיים כמו איזה חלקיק של אטום, ורוצה להתקיים כמו כל האנושות או כל היקום. כל זה רצון לקבל. הרצון לקבל הזה, אנחנו לומדים שהוא מופעל על ידי הכוח שברא אותו, הרצון להשפיע. שהרצון להשפיע זה כוח הראשון, לכן הוא נקרא יש מי יש, שהוא ישנו מלכתחילה, כלפי רצון לקבל. אני לא יודע מה קורה שם, לפניו כל הסיפור שלי מתחיל מהרצון לקבל, אבל סיבה עליו זה רצון להשפיע. ולכן הוא נקרא הראשון, והוא המנהל, חוץ מזה שהוא מוליד רצון לקבל, הוא המנהל אותו, נותן לו כל מיני צורות, גם בגובה, גם באופנים שונים. הכל תלוי ברצון להשפיע. הוא כמו שנשאר הראשון לכל דבר כלפי רצון לקבל, כך הוא גם ממשיך. אם כן, אז כאילו אין לנו לדבר על רצון לקבל, אם הוא כולו נמצא בשליטת הרצון להשפיע. אבל כמו שאנחנו רואים בעולם שלנו, בדרגות של אפילו חי, מכל שכינה אדם, אנחנו רואים שאומנם שהתינוק שנולד הוא תוצאה מטיפת אבא וטיפת אמא, שהתחברו ביניהם ונעשה מזה איזה גוף שהוא לא יודע ולא מבין ולא ראוי לכלום, אבל על ידי הטיפול בו הוא גודל, 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 עד שמתעורר בו אישות, איזה מין אופי משלו, מעמד משלו, והופך להיות איזה מין אדם שכבר מתחיל לדרוש שתיחסו עליו כמו שמשהו, לא שאיזה סתם תוצאה מאבא ואמא, אלא גודל בו בכל אחד ואחד איזה עצמאות. אנחנו לא כל כך מבינים איך שזה קורה, מאיפה זה מתחיל, אבל כך זה אנחנו רואים שנעשה. ולענייננו, גם רצון לקבל, כשהוא גודל ומתפתח, ודאי שהוא גודל ומתפתח על ידי האור, כמו שהתינוק מתפתח על ידי כוח הטבע שפועל בו בפנים, זה גם כן אותו האור, רק בלבושים החומרים של העולם הזה. אז רצון לקבל כשהוא מתפתח, בנו, אנחנו מרגישים את עצמנו עצמאים במשהו, ואחר כך אנחנו מתעלים עוד יותר מעל הרגשת העצמאות, מאיפה ולמה ובשביל מה ומה התכלית וכן הלאה. זה הכל אותו רצון לקבל שנברא על ידי הכוח המשפיע, שואל, זאת אומרת הוא מתחיל לשאול על היסוד שלו, על מי שמוליד אותו, מאיפה אני, למה אני, בשביל מה אני, מי מנהל אותי, איך אני מנוהל, האם אני חופשי, לא? זאת אומרת, שאלות שלו, של הרצון לקבל, כולן הן מסודרות ומכוונות למוליד, המוליד שלו, המקור שלו. אנחנו קוראים למקור הזה בורא. והבורא, הכוונה היא בו אורה, שאנחנו כן יכולים לגלות אותו בתוכנו. כן. איך? ממעשיך הכרנוך. זאת אומרת, מהמעשים של של אותו כוח המשפיע, הבורא בנו, כי אנחנו המעשים שלו, הרצון להשפיע, ברא רצון לקבל, רצון לקבל זה אנחנו, אז מתוך הרצון לקבל שלנו, איזה צעדים הוא עובר, איזה תכונות הוא מקבל, מה קורה לו בכלל, איך הוא מרגיש, מבין, רוצה, מתרומם, מתעורר, מתוך כל מה שקורה לו, מה שקורה בו, אנחנו לאט לאט משיגים ממעשים של מתוצאות של הבורא, אנחנו מתחילים להכיר אותו, כמו שאומר בעל הסולם, שאם אני מסתכל על השולחן, יש שם שכל, מחשבה, רצון, אומנות של אותו האומן, נגר, שבנה אותו, כן? עשה אותו. כך אנחנו, לאט לאט, מה שקורה בנו, מתחילים לחקור ולהבין מי הוא הכוח שעשה זאת. איך אנחנו בכל זאת מגלים אותו? זה שאני רואה שיש בי כל מיני שינויים, וזה בא מצד הטבע, וזה על ידי הסביבה, וזה על ידי חינוך, וזה על ידי אולי עוד גורמים. אז איך אני מתוך זה יכול לגלות מהפעולות האלו השונות, איך אני יכול לגלות כוח המוליד, כוח העליון, הראשון, המבצע, הוא בעצמו. זאת אומרת, זה שהוא מגלה בכל מיני פעולות, יכול להיות פעולות לא כל כך נעימות, לא כל כך יפות, אז אני צריך להגיד שזה הוא? לא. אלה יש הוא ויש מה שהוא גורם לי. יכול להיות שלא מה שהוא גורם לי, אלא הוא מבצע בי, ואיך שאני מרגיש זה כבר תלוי בי, בהכנה שלי, באופי שלי, אולי במצב רוח שלי באותו זמן, איך שאני תופס את הפעולות האלה. בקיצור, יש כאן הבדל בין כוח שפועל עליי והפעולות שלו, ואיך שאני מפנח, מרגיש, מבין את הפעולות שלו. אז ישנם אנשים שרוצים לדעת מה קורה לי, מאיפה קורה לי, על מנת סתם להיטיב מצבם, והם מתעסקים בכל מיני מיסטיקות, בכל מיני דברים, העיקר שיהיה לי טוב. אין, איך לפנות, איך לעשות, כל מיני טריקים, כל מיני תרגילים, כל מיני אולי מעשים כאלו וכאלו, להדליק נרות, לדבר כל מיני דברים, שכדי שיהיה לי טוב, שאני לא כל כך מכיר את הכוח שמבצע, מה הוא עושה, אלא אני עושה פעולות שיהיה לי טוב. זה דתות ואמונות. ויש גם כן אנשים שיש בהם רצון להכיר את הכוח עצמו, מי הוא, מה הוא, ללא קשר אליי, כביכול, שיעלה איך שהוא מתייחס בי, מאיפה אני יודע. אני מכיר את זה לפי האופי שלי, לפי מה שבא לי, לפי המצב רוח המקרי, אלא אני רוצה להכיר אותו בעצמו. ודאי שזה הכל נובע מתוכי, אבל אני רוצה להיות בחקירה הזאת כמה שיותר אובייקטיבי, ללא תלות במה שקורה בי. ישנם גם כאלה אנשים שהם רוצים דווקא אותו, ואז הם מגלים שמפני שהם רוצים לגלות אותו, את הבורא, ללא קשר לעצמם, מה שיהיה לי מזה, עתיד להבטיח לעצמם טוב וכן הלאה, מפני שהם רוצים לחקור אותו ועבורו לבד, מנותק מהם לעצמו, אז אין להם מספיק לזה כוח. הרצונות האגואיסטיים אישיים שלנו, הם לא נמצאים כביכול בהתעניינות לכיוון זה, להכיר אותו דווקא ללא קשר איתנו. ולכן הרצון לזה, להכיר את הבורא עצמו, הוא רצון חלש. וברצון חלש אני לא יכול להגיע אליו, לחקור אותו, להרגיש אותו. זה רצון כל כך קטן שנקרא ניצוץ, נקודה. מה שאם כן, יש לי מלא רצונות לעצמי, איך למלות את הרצונות שלי, וגם כן רצונות להבטיח לעצמי עתיד, כל מיני מצבים טובים וכן הלאה. אבל לחקור אותו ללא שום קשר לגשמיות שלי ולעתיד שלי, לכל מה ששייך לי בקיצור, זה רצון חדש. וכאן לכן אני צריך להתקשר לעוד אנשים שגם כן רוצים אותו דבר, ואולי להתחזק על ידם. וגם שאני רוצה לשכוח על אותו רצון שלגלות את הבורא, אותו בעצמו, להכיר, להבין, לחקור אותו, אני רואה שהרצון הזה הוא לא עוזב אותי. גם כן אני רואה שמדור לדור הרצון הזה הוא נעשה יותר ויותר מצוי אצל בני אדם. וכשאני מגיע עם הרצון הזה לקבוצה ולחומת הקבלה, אני מגלה שבכלל הרצון הזה הוא בעצם העיקר, שהאנושות צריכה לגדול דרך רצונות האגואיסטיים פשוטים בימיים, למלות את עצמם, אחר כך רצונות יותר אגואיסטים, לנצל את הזולת כמה שאפשר, אחר כך רצונות עוד יותר אגואיסטים, ליהנות אפילו מזה שרע לזולת, כי אני בודק את עצמי תמיד לעומתו, אחר כך להגיע לרצונות שאני מחפש לא רק כסף אלא כבוד, שליטה, שזה יותר מכסף בשבילי, רצונות כאלו שאני רוצה מושכלות, שהן גם כן מדברות על הבורא, על יסודות הבריאה, אבל לא בצורה כזאת שאני מחפש את המקור. אלה תופעות מעניינות בטבע. זאת אומרת, הפעולות שלו המנותקות כביכול ממנו. כל זה רצונות שלא קשורות, הפעולות האלה ורצונות עצמם לא קשורים למקור עצמו. זאת אומרת, זה פעולות, יצאו ממנו בסדר, אבל מספיק לי לדעת את הפעולות הללו. מה זה מדע? למה מדע זה נקרא הרצון הגדול, הגבוה ביותר במין האנושי? מפני ששם אני שואל על פעולות הטבע, הטבע בגימטרי אלוקים, זאת אומרת על פעולות הבורא, ורוצה לחקור אותם מחוץ לי, גם כן כמה שיותר מנותק מהתעניינות שלי, רע לי, טוב לי מזה, בצורה אובייקטיבית כמה שאפשר. רק אני עדיין לא נוגע בו בבורא. אבל אם מתוך כל הרצונות האלה, כשאני מגיע, אני מגיע אחר כך בסקרנות שלי, בוא נגיד, לדעת אותו, אז כאן אני חייב כבר, כדי לממש את הרצון, להגיע לתנאים מיוחדים. מגיעים אנשים כאלה לקבוצה ולשיטה איך לגלות את הבורא. ואז מגלים שרצון שלהם הוא קטן, לא יכולים על ידו לגלות, וחוץ מזה גם כן מגלים את הבורא רק בתוך הרצון מיוחד שאין בנו אותו. אני רק מקבל ניצוץ שמביא אותי לבניית הרצון שבו אני מגלה את הבורא, אבל הרצון עצמו לא. זאת אומרת, יש כוח המשפיע, הבורא הראשון, האלוקות, יש שהוא ברא מעין כוח המקבל ומנהל אותו, אבל אנחנו כולנו כוח המקבל בלבד. ולהכיר את הבורא אני יכול בתנאי שאני אבנה בי דמותו, כוח המשפיע, במה שהוא דומה לו, ואז לפי זה, מהדגמה הזאת, אני אבין מי הוא, מה הוא. אני אעשה איזה מעבדה בתוכי, ואז במעבדה הזאת, בתוך הרצון הזה, זה להשפיע שאני אבנה בי, שם אני אלמד אותו. אבל בשביל זה אני צריך לבנות בי רצון להשפיע. ובכל מיני האופנים שזה נמצא בבורא ביחס אליי, כי רצון להשפיע זה אליי, כלפיי מופעל ממנו, ואז אני יודע מי הוא ומה הוא. איך אני אעשה זאת? ואני פתאום מגלה שיש לי לזה דווקא כל ההכנות כדי לגלות אותו. הרצון לקבל שלי, אם הוא נבנה מתוך הרצון להשפיע שלו, אז אני צריך רק להפוך את הרצונות דה לקבל שלי לרצונות דה להשפיע, ואז אני בדיוק ידע מי הוא. הוא ממש כדמות, כרשת כוחות המכוונות להשפעה, יהיה קיים בי. וכך האדם מתחיל להבין שבסך הכל כל הרצונות שיש בו, חוץ מרצונות בימיים ששם הוא זקוק כדי להתקיים, אבל גם זה הופך להיות להכרחיות, וגם זה בעצם פועל לכיוון ההשפעה, כי רק בשביל זה הוא קיים. איכשהו מגלה אחר כך, אבל כל הרצונות שבינו לבין הזולת, שזה נקרא רצונות לקבל, ששייכות לכל הנטיות האלו לאדם, כן? מחוץ לגופו, כלפי אחרים, ליהנות מהם, להסתדר על ידם, לנצל אותם במיוחד, כן? אז כל הרצונות האלו, אם כמה שהוא מסוגל להפוך אותם מקבלה להשפעה, זה בעצם הוא מרכיב בתוכו דמות הבורא. כי מדמות של הבורא הרצון להשפיע, הוא ברא לנו את הרשת הכוחות לקבל. רק אני צריך עכשיו לגרום שכך זה יתבצע בי, ההיפוך הזה מרצון לקבל לרצון להשפיע. וכאן אני מתחיל להבין שהרצון לקבל, אני לא רוצה, לא יכול לעשות איתו כלום. זה רצון, זה חומר שלי, זה כולי אני. אז אותו אני לא יכול לשנות. מה אני יכול לשנות? אני יכול לשנות רק שיטת השימוש, שאני בתוך הרצונות האלו כדי לקפל יכול לעשות הפעלתם לטובת הזולת, ואז יקרה רצון שלי לקבל על מנת להשפיע, וכך אני, בכמה שאני מסוגל לשנות כיוון השימוש של הרצונות שלי, של כל התכונות שלי, של כל הטבע שלי, הכל מה שבי, לטובת הזולת, למה שמחוץ לי, אז אני בזה בונה בתוכי דמות הבורא, ולכל אחד מאיתנו תהיה דמות אחרת. כי כל הרצונות שברא בי ותכונות, ברא אותם בצורה אישית מיוחדת, ולכן אם אני הופך אותם להפך בעל מנת להשפיע, אז גם כן בעל מנת להשפיע אני פועל בצורה מיוחדת אישית שלי. זאת אומרת, בדמות הבורא ובך ובו ובו, זה בורא אחר, אנחנו לא יכולים להשוות. כמו שעכשיו אנחנו לא יכולים להשוות את הרצונות שלנו, את המחשבות שלנו, את בדיוק מה שקורה לנו, דמותינו, גם אז. רק מה שקורה, מפני שאנחנו מתוך הרצונות שלנו החדשים האלו רוצים להשפיע זה לזה, שבזה אנחנו בונים בתוכנו כל אחד דמות הבורא, אז יוצא שהדמויות האלו הן מתחברות ביניהם, ואז אנחנו מגיעים דווקא בהשפעה הזאת המשותפת בינינו לדמות אחת הכוללת כל ההשפעות שבורא ברא בתוך הנבראים. וכל זה אנחנו עוברים אך ורק על ידי העבודה המשותפת שלנו בקבוצה, שמגדילים רצון להשפיע של כל אחד ואחד שהוא נמצא קצת קטן בלהכיר את הבורא. אנחנו צריכים לסדר אותו, להגדיל אותו, לתת לו בדיוק צורה וכיוון, וכך מתקדמים לזה שחוץ מרצון לקבל שישנו באדם, ברצון לקבל הזה מתלבשת צורת המשפיע. זה נקרא שאדם והבורא מגיעים לדבקות, והבורא מתלבש בנברא. אז מהי ההכנה לכל העבודה הזאת? רק הגדלת הרצון שנמצא בכל אחד ואחד ניצוץ קטן מאוד לזה, ולא יהיה יותר אף פעם, כי אנחנו כולנו ברצונות שלנו רוצים למלות את הרצונות. זאת אומרת, להכיר את התנועות שלו, פעולות שלו כלפינו, אבל לא אותו. אין? להכיר את הפעולות זה נקרא איך אנחנו יכולים מזה כביכול להרוויח. אין? לגלות העתיד, ההווה, להיטיב מצבנו, לשנות משהו. מה שאם כן להכיר אותו, זה נקרא שאנחנו פועלים רק מנקודה שבלב, שרוצים להכיר את המקור, או יותר נכון, רוצים לבנות בנו, בעצמנו, בתוכנו, את הדמות שלו, את הדביקות אליו, את החיבור עמו, עד כדי כך שלדעת את הבורא, זה נקרא וידע אדם את חווה אשתו, שזה נקרא חיבור, דביקות, זיווק, כך שאנחנו נתחבר ללא שום שוני והפסק בינינו.
גיאורגי מבית קבלה לעם בירושלים שואל, מה זה אדם מרגיש שרצון לקבל כולו רע, שאחר כך יש לו עבודה רבה?
שמעתי, קראתי שרצון נקרא גם כן יצר רע. אני לא יודע, אני אף פעם לא הרגשתי שהוא רע. רע, אני יכול להגיד על איזה רצון, נגיד... יש לי מחלת סכרת ואסור לי דברים מתוקים לאכול ואני מאוד רוצה את זה, אז רצון לממתקים, אני קורא לזה רצון הרע, יותר טוב שלא תהיה. לא. אם לא, אז אני לא נמשך, אני לא גורם לעצמי נזק. כן? לא. אז אני קובע שזה רע. זאת אומרת, אני צריך לדעת שיש לי רצון הזה, ועל ידי שימוש בו אני גורם לעצמי נזק, ואני סובל מזה ממש, אז הרצון הזה אני קורא רע, לפי התוצאת מהשימוש בו. אבל אם אני נגיד גנב טוב, מקצוען טוב, פורץ ככה במובחיות רבה כספות, אחר כך מבלה טוב ככה, נושא חיים, למה אני אקרא לרצון הזה יצר הרע, רצון הרע? הוא רע, לא רע, הוא עוזר לי ליהנות מהחיים. אין? אני עוד נותן מזה צדקה, עוזר לאנשים ככה, עוד מעלה את עצמי קצת יותר. אין? נו, מה הבעיה? זאת אומרת, רע זה נקרא שבאמת אני מרגיש בתוכי שהוא גורם לי רע כלפי איזה ערכים, מטרה, אז אני יכול להגיד שרע. זה שאחרים אומרים רע, זה שום דבר לא שווה שיגידו, בוא נבדוק אותם בעצמם. זהו. אז לכן יצר הרע זה נקרא שאדם רואה שיצר, זה נקרא רצון, שאיזשהו רצון מהרבה הרצונות שבו גורם לו ממש רע, תוצאות רעות, בבריאות, במעמד, בושה, מכות, מכניסים אותו לכלא, מבזים אותו, לא חשוב מה. אין? סובל, בקיצור, כתוצאה משימוש ברצון. אז אותו רצון, הוא קורא לזה רע. יכול להיות שכל כך רע מגולה, שהוא כבר לא יכול להשתמש ברצון הזה. יכול להיות שלא כל כך מגולה, אז הוא צריך קודם כל, כל הזמן חיזוק, לקרוא על הרע הזה, אולי לא כדאי, איך אני אחזיק את עצמי, אולי אכניס את עצמי לאיזה סביבה שתחזיק אותי, כן, ועוד ועוד, שם שומרי משקל אני אלך, או עוד כל מיני שם אנונימים האלה, אלכוהוליסטים, או כל מיני דברים, רק לחזק את הרצונות שלי הרעים. זהו. וכך כל פעם אדם, אבל שוב, במידה שמכיר את הרע, משתדל להתרחק מהשימוש ברצון. אין לנו ברירה, ולכן אנחנו, כדי לקדם את עצמנו יותר מהר ולא לקבל מכות, אז אנחנו צריכים סביבה, שסביבה תיתן לי ערכים כנגד הרצונות הרעים שעושים לי רע, שאני לא אשתמש ברצונות האלה אל בטוח, ולא לפעמים ולא קצת ולא בחצי רבע, לגמרי לא. אז אני צריך השפעת הסביבה שהיא תגיד לי, אסור לך לישן, אסור לך לגנוב, אסור לך לאכול ממתקים, אסור לך עוד ועוד ועוד ועוד. זו חברה יכולה כך להשפיע, ואז אני כבר לא משתמש ברצונות שגורמים לי רע. עכשיו, יכול להיות שהמטרה שלי היא מאוד מאוד גבוהה ומיוחדת, שאליה בכלל אני כמעט ולא נוגע, אז אני צריך ודאי שכוחות גדולים מהסביבה, גם להתנזר מכל מיני הפרעות בדרך, רצונות שיכולים לסחוף אותי לכל מיני כיוונים, וגם כן אני צריך להגדיל את אותו רצון שמוביל אותי למטרה, נגיד לדבקות, לדמות הבורא, לבנות בי דמות הבורא. ואז אני צריך סביבה מאוד מיוחדת שהיא תעבוד רק בצורה כזאת. ואם אני מוצא סביבה, זה יכול להיות מחשב עם, עם, עם איזה מילוי, זה יכול להיות רדיו, טלוויזיה, זה יכול להיות קבוצה חיה, חיה, כן? אבל שהם משפיעים עליי כך, שמנקים לי מהשימוש רצונות שזרים, שהם מפריעים לי, זרים לאותה מטרה, ומגדילים בי רצון לאותה מטרה, נותנים לי גירוי דווקא לזה, זה נקרא הכנה להשגת מטרת הבריאה. כאן אני רואה שגם גילוי היצר הרע, מה זה הרע, וגם ממש להתרחק ממנו ולהתקרב למטרה על ידי הבירור הרצון הנכון, כל הדברים האלה הם אני יכול לבצע אך ורק על ידי הסביבה המתאימה שכל פעם אני עובד איתה, והיא יותר ויותר מסוגלת לברר בי את הדברים, גם רעים יותר ויותר בצורה חדה, עדינה, גם הטובים, מה אני צריך לקחת לדרך כדי להתקדם, וכל פעם יש לי שינויים, וכל פעם הסביבה צריכה להיות גם כן בהתאם לזה בשינוי, ביתר דיוק בבירור הרע ולהימשך לטוב. סור מרע ועשה טוב. כן.
מקבוצת רגע שואלים, איך לא להיכשל בבניית דמות הבורא? מהו הקריטריון הנכון כדי להגדיר מהו הבורא ולא ליפול לעבודת אלילים?
דמות הבורא ניתנה לנו לבנייה בתוכנו, כמו שדיברנו, שרצונות שלי, שהם כולם מכוונים לטובת עצמי, אני מכוון אותם לטובת הזולת. בשתי שלבים, שלב הראשון, אל תעשה לחברך מה ששנוא עליך, שלב השני, אפילו ואהבת לרעך כמוך. ואם אני מבצע את הפעולות הללו, אז אין שום בעיה, אני בזה בונה בתוכי דמות הבורא, שכמו שהבורא הוא משפיע לכל הבריות, גם אני בביצוע של שתי המדרגות האלו מגיע להשפעה לכל הבריות, ואז נבנה בי דמות הבורא. זה נקרא ויהיה השם השם עליך. כן.
נדב מרחובות שואל, האם ישנן שתי הרגשות? אחת היא דמות הבורא שלי, והשנייה דמות הבורא הכללי.
לא. כי אני לא יכול להרגיש פעמיים. אלה דמות הבורא שלי ודמות הבורא כללי, זה נמצא בי כדמות אחת. אני לא יודע מה זה כללי. אני לא יכול להגיד שבו ובו 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 ישנה אותה הרגשה. אלה דמות הבורא הכללי, זה נקרא שאנחנו מתחברים בינינו בהשפעה הדדית, עד כדי כך שכל הרצונות שלי הם תרייג רצונות, אם זה חשוב המספר, אפילו תרח רצונות, הם כולם מכוונים לשירות הזולת. ואם כולם ככה פעם נתחבר, אל בטוח שכן, רק השאלה מתי ובאיזה דרך נגיע לזה. אבל אם נתחבר כך פעם, אז על בטוח שמה שנרגיש יחד זה כלי אחד, ובו דמות הבורא שנקרא אור אחד. אבל אני אף פעם לא יכול להרגיש פעמיים בורא פרטי ובורא כללי. יש לי סך הכל רשת הכוחות אחד, נשמה אחד, כלי אחד. כן.
איוון מקרואטיה שואל, האם אנחנו צריכים לרצות להבין מהי ההשפעה או לנסות לחכות את הפעולות שלו?
אנחנו מרגע שקיבלנו רצון כניצוץ, שהרצון הזה הוא מארגן סביבנו את כל התנאים להתקדמות, מתחילים להתקדם בהגיעה במאמץ שלנו. ועד כמה שאדם יכול להפעיל את המאמץ שלו יותר, בזה הוא מתקדם. למה? כי אז אם הוא מפעיל את עצמו, אז המעמד שלו הוא מאמץ הכרתי, הוא בזה מבין, מכיר, פועל לקראת בניית הדמות הבורא בו. ולכן השלבים האלו הם שלבי ההתקדמות. אם אדם לא מבצע את הפעולות מתוך הרצון שלו, לא משתוקק קדימה לקראת דבקות בבורא, זאת אומרת להלביש לתוך הרצונות שלו תכונת ההשפעה, דמות הבורא שבו, שתהיה, אז אותו האיחור, אותו הפיגור שלו מבצע, הוא מורגש בו בתוך הרצונות שלו כריקנות, עד כדי איסורים שבלתי אפשר לסבלם, ואז הוא מחויב בכל זאת לחפש, אז איך אני יוצא מתוך האיסורים שלי, איסורים גופניים, נפשיים, לא חשוב, אבל זה בעצם דוחף אותו לחיפוש איך להתקדם, לברוח מהאיסורים. זה נקרא בדרך איסורים הוא מתקדם מאחורה. ואם נמצא בסביבה נכונה שמעוררת בו לא רק לצאת מאיסורים אלא גם כן להימשך לטוב, שיש שם לא רק שתתפטר מאיסורים אלא גם כן תרוויח נצחיות, שלמות, אלוקות, חשיבות בקיצור, שהחברה אפילו מספקת לו חשיבות בדבר המופשט ביותר ש... שאין... שאינו מרגיש בזה ממשיות. לא חשוב. אם הם מקבלים את זה כדבר החשוב, והוא עובד על חשיבות החברה, אז גם כן מה שהם חושבים כחשוב נעשה חשוב לו. במידה שמחשיב את החברה עצמה. כן? אני מחשיב מישהו, כן? אז נעשה לי חשוב מה שחשוב לו. יש לי ילד קטן, והוא מאוד אוהב משהו. כן? לא חשוב, איזה משחק, או איזה מאכל. אז המשחק הזה, או מאכל הזה, נעשה גם כן חשוב לי, מפני שהילד חשוב לי. ככה זה קבוצה. אם היא חשובה לי, גם כן הערכים שבה נעשים בי חשובים. ואז אני משתוקק, יוצא לאותם הערכים, לאותם המטרות, אמנם שקודם לא רציתי. רק על ידי זה שאני מעריך את הקבוצה. אמנם שמה שבפנים, בתוכם, אין לי שום מושג מה קורה שם. ובעל הסולם אמר, כך סיפר לרבש, שאפילו אדם שסתם נכנס מרחוב ואין לו נקודה שבלב ובכלל כלום, אתה יודע, נכנס נגיד עכשיו בדלת, הוא רואה שכאן זה חם ובחוץ גשם, כאן יש תה קפה אפילו עם סוכר, כן? נו, אז למה שלא לשבת כאן? כן? חם, לא מרביצים, הכל בסדר. זהו. אם הוא יתחיל לחשיב את האנשים שנמצאים כאן, הוא מתחיל לחשיב את המטרה שלנו, ויכול להיות בלי שום סיבה הוא ילך קדימה ונמצאת בו איזושהי נקודה קטנה שבלב. בכל זאת חלק אלוקה גם בו נמצא במשהו, גם כן כתוצאה מהשבירת הכלים, והוא יפתח אותה, את הנקודה הזאת הקטנה, והתקדם הלאה, ויכול להיות שעוד עוד, 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 עוד לפני כולם. כן. זה נקרא שלוקח שכר כולם, של כולם. לא. זה הכל תלוי בערכת הסביבה. לא. אומרים, מי שמגיע ראשון לבית המדרש, או תם לתפילה, כן? אז לוקח שכר של כולם. כי זה דואג לרצון שלו, להגיע ראשון. אז ודאי ש... מרוויח יותר. כן.
דז'אן מקרואטיה שואל, הרצון להתקרב לבורא נראה משהו ברור, אבל איך אני יכול לקבל ולהבטיח רצון להתקרב לסביבה הנכונה?
זאת בעיה. זאת בעיה. צריכים לתת משהו לעבוד לאדם, או לא? במה הוא יבצע עוד את הבחירה שלו? אני צריך סוף סוף להגיד לעצמי, אז חשובה לי מטרה? לא. חשוב לי בורא? לא. רוחניות? לא. התקדמות? לא. אני מרגיש שזה לא מספיק חשוב לי. אני רוב שעות היום שוכח על זה. לא נמצא בזה, לא דואג לזה. מה לעשות? ואני אוכל את עצמי שאני ככה, שאני כזה, אבל אני לא יכול לעשות מזה כלום. אין? זהו. אבל אם ליד זה אני בכל זאת יום-יום משתדל לשכנע את עצמי שהפתרון הוא בזה שאני יותר ויותר ויותר תהיה דבוק בסביבה, שאני אתחבר איתם, שאני אשב לאכול אותם, ירקוד אותם, ישיר אותם, כנס עוד מעט, עוד כל מיני ישיבות חברים, עוד כל מיני דברים שקורים מדי יום בינינו, נמצאים יחד בהפצה ועוד. בקיצור, אם אני נמצא איתם בפעולות משותפות, במשהו משותף, אני משתדל לקבל משם, צריך להשתדל, כן? לקבל משם כוחות שלהם, הערכה שלהם, יחס שלהם למטרה. ואפילו שהם באמת בפנים כמונו, כולנו, כן? כמוני, לא מעריכים את המטרה ולא בורא ולא דביקות ולא השפעה ולא כלום, אבל מדברים על זה מבחוץ, אפילו שזה סתם דיבורים, כן? זה נקרא כנשים וקטנים ועבדים, גם מתקדמים מלא לשמה כזה, כן? זאת אומרת, לא, אפילו שאין שם צורות השפעה, אלא רק דיבורים באלמה, אני בכל זאת מתרשם מהם. ולאט לאט מתחיל להתגלות בי יחס מיוחד להשפעה. ניתן לנו, בגלל שאנחנו נמצאים בעולם שלנו, לעשות פעולות בגוף, מכניות, לבוא, לשבת, לשמוע ולא לשמוע, לקרוא ולא לקרוא, לדבר ולא לדבר, לא חשוב, אבל איכשהו להתחיל ממש ללא שום התחייבות, ללא שום רצון, אלה פעולות בלבד, ללא שום כוונה, וכך אנחנו יכולים בכל זאת להתקדם. יש לנו ממה להתחיל. בגלל שאנחנו נמצאים ברצונות הנמוכים ביותר, שמייצרים לנו, מייצבים לנו את המציאות כזאת. שזה גם כן תמונה, כמו שאני רואה על המסך, כאן אצלי אומר בעל הסולם, באחרית הראש יש איזשהו מסך, ושם אני רואה כמו במסך, כמו בפלזמות האלו, כך אני רואה גם כן את אצלי במשם, כאן בפלזמה שלי פנימית, כן? אני רואה את העולם, דמויות, כאילו חיות, והכל זה בתוך הרצונות שלי אני מגלה. צריך לתת קצת לאורחים. כן, בבקשה.
בוקר טוב. אני מגיע מקבוצת באר שבע. רציתי רגע לומר על זה שהקבוצה שם בוערת בהילוך חמישי בתורים גבוהים, בהכנות לכנס. זה מדהים. קבוצה של ענקים. אבל רציתי לשאול על... כתוב כאן ונמצא שכל הבחירה בין האדם להכריע אם הוא נקרא טוב או רע. וגם אתה עכשיו אמרת שאיפה נשארת לאדם הבחירה, איפה העבודה, ואני לא מצליח להבין מה זה בחירה. פשוט לא מצליח להבין. אם אני ממילא תמיד בוחר באפשרות שהיא הכי רווחית מבין כל האפשרויות, על פי כמה שאני מצליח לחשב את הרווחיות, אם ממילא אני אבחר באפשרות הזאת, אז איפה הבחירה פה? אני מצליח להבין להתגבר, אני לא מצליח להבין בחירה.
אין נקודה כזאת בחירה שאתה יכול להבחין אותה ממש. כי אם אני כבר בוחר, זה סימן שהייתי בכל מיני מקרים והכנות ומי יודע מה, שגרמו לי עכשיו כך וכך לבחור משניים או שלושה או אלף אפשרויות. זאת אומרת, המעשה עצמו שאנחנו אומרים שעכשיו אני בוחר, זה לא בחירה. זה כבר ביצוע של כל ההכנות הקודמות, היוצרות שגרמו לי להגיד זה אני רוצה במקום זה. זהו, כן? זאת אומרת, שאני מצביע על משהו שאני בוחר בזה, זה לא נקודת הבחירה. נקודת הבחירה זה הכנה לזה. והכנה יכולה להיות ארוכה, ממש רב גוונית, רב פעולות, שבסופו של דבר אני מכוון את עצמי להגיע לבחירה בדבר המסוים. זאת אומרת, שאני עכשיו בונה לעצמי כל מיני יוצרות, מחשבות, רצונות, תכונות, חיזוקים מהסביבה, ממשפחה, מלימודים, מהפצה, זה בעצם אני בוחר בתוכי תנאים בונה בתוכי, מייצב בתוכי תנאים כאלו שיעזרו לי לקחת משהו מסוים. זה לא כמו שבעולם שלנו, אני בא, אני אומר למוכר בחנות, אני רוצה את זה במקום זה. ברוחניות זה לא כך. ברוחניות הבחירה היא עבודה ארוכה, ממושכת, עקבית, כן? שאני מכוון את עצמי בסופו של דבר להגיע לרצון הבולט הגדול במשהו מסוים, למשהו מסוים, לעומת הרצונות האחרים שבינתיים הם ככה נרדמים ולא מפריעים לי לבחור במשהו שאני מתכוון מראש. זה נקרא בחירה. זאת אומרת, בחירה כאן זה מספר פעולות מכוונות. זה הרבה מאוד אמצעים שאני צריך ככה להשתמש בהם. במיוחד זה בכל מיני פעולות בתוך הקבוצה. אני בא לאכול איתם ולבלות איתם ולדבר איתם, וודאי שאני לומד איתם ונמצא בכל מיני הפעלות, הפצות, לא חשוב מה. זאת אומרת, אבל כל זה למה לי? כן? כדי שאני אקבל מהם ערכת המטרה. זה נקרא שאני בוחר במטרה. מתי בחרת? מתי? שנה שלמה בחרתי בזה, זה נקרא. שנה שלמה עשיתי כל מיני פעולות, שכתוצאה מזה, כל פעם פה, כל פעם, אני מכוון את עצמי יותר ויותר ויותר למטרה. זו נקרא בחירה. זה לא כמו שבעולם שלנו, בא לך ממתק זה לעומת גלידה זאת. לא. על מה אתה רוצה להגיד?
על הבחירה. בעל הסולם כותב בהקדמה לטעס שהשם בעצמו הוא מניח את ידו של אדם על גורל הטוב, ודבר הבחירה של האדם הוא רק לעניין החיזוק. זאת אומרת, במאמר
אחרות נתן לנו ניצוץ, זה נקרא עיר לך מטרה, היתר עליך, תבנה את החיזוקים.
אז במאמר חרות הוא אומר שהמתאמץ בימי חיה ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר, הוא ראוי לשבח ולשכר.
זה נקרא שבוחר. זאת אומרת, בחירה היא עבודה קבועה מעכשיו ועד גמר התיקון. כל פעם ברזולוציה יותר ויותר מדויקת. כן.
אני אף פעם לא הבנתי מה הקשר בין שנאה, כמו שרבי שמעון ישב עם התלמידים שלו, כמו שפה בתי קבלם ביניהם שונאים אחד את השני, שבא לך להסתכל, אתה לא מאמין שאין את זה אחד בחוץ.
באמת?
רואים את זה, ואני אישית נתקל מהדברים האלה, שונאים אותי שנאת מוות.
יופי. אותך?
כן.
לא, אותך בגלל שאתה עושה לנו, כן, עכשיו הם יוצאים לאיזה, כן? להפגנה, למשהו. לא להפגנה, לשביתה. הם יקבלו עבור יום הזה כסף. אלה ששופטים לא יקבלו. נו?
לא בנושא הזה.
לא בנושא הזה,
ודאי. לא בנושא הזה. ואני שואל באמת, מה בקשר השנאה הזאת בין החברים, ובשר רבי שמעון, למדתי מהחברים של הבוקר, ובין היצר הרע של האדם. אני לא רואה בזה קשר, אני אישית באופן אישי.
אתה לא שונא ביצר רע, אתה שונא ביצר טוב.
לא, אני אומר מה, אני שונא אותו, אבל היצר רע עובד בלי שאני שונא אותו.
נו.
אז מה הקשר? זה שתי דברים נפרדים.
אני, שאתה הגעת לקבוצה, לא שנאת אף אחד. ההפך. כן, אני מקנה בהם, אנשים כבר מבינים, נמצאים בדרך, מדברים כאלו דברים, אני אף פעם לא שמעתי, חכמים, ממש אני מכבד אותם, אני כאילו אוהב אותם. זהו. חשובים בעיניי. אני מתחיל ביניהם להיות, ופתאום אני מתחיל לגלות בהם יותר זלזול ויותר זלזול ויותר זלזול. במקומות האחרים לא כל כך מגלים זלזול, נגיד במקומות עבודה, אלה מתרגלים, אלו אנשים ואלו אנשים, וזה ככה וזה ככה, כל אחד עם האופי שלו, כרגיל, כמו שבחיים. אני לא הולך להיות שונא אחרים, אני לא דוחה אותם ממש. אין? זהו. כאן זה, 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 זה מתפתח אש של השנאה. ואנחנו לומדים מחומת הקבלה שההתפתחות של התכונה הזאת, שנאה, דווקא בין לומדי יחד, בין החברים שבקבוצה, זה סימן של התקדמות הרוחנית. כי בסך הכל אנחנו צריכים לגלות תכונות המקוריות שלנו. ואם אתה מגלה אותם עכשיו, בטוח שהם היו קודם. אנחנו רק לא מבינים איך שזה היה תמון בי, ועכשיו זה יצא. זה לא נולד מחדש. אלה בטוח ששנאה, זלזול, כל, בכלל, הכל מה שמתגלה, רק מתגלה. והיה מכבר. לכן אנחנו צריכים לשמוח בזה. חברה, אתם יודעים איך אני שונא אתכם היום? ממש, איזה יופי. זאת אומרת, יחד עם הרגשה רעה ודחייה וזלזול והכל, אני נמצא בהכרה, אני בודק את עצמי מהצד, כחוקר, חוקר אובייקטיבי, כן? בלתי תלוי, אני מרגיש מה שבי קורה. אני הגעתי לשנאה, לא יכול לסבול אותם, אני משתדל רק, אני צריך להשתדל, וזה על ידי העבודה בקבוצה, על ידי קריאת מאמרים, אני צריך להשתדל לראות את עצמי מהצעת. כמו פסיכולוג טוב, שאני בודק את עצמי, כך אני חושב, כך אני מרגיש, תראה מי אני ומה אני, ככה וככה. זאת אומרת, ממש מעליי אני נמצא, וכך חוקר, סורק את הכל מה שיש בי. ואז אני רואה, באמת אני שונא אותם, אבל כתוב מצד שני, ואני רואה מה שכתוב. אם אני נמצא כחוקר אובייקטיבי, אני גם כן רואה שזה כתוב עליי. כתוב שיצר הרע, שישנה סינה, הר סיני, לא פשוט, ואיך שזה קורה שם בין בני יעקב, בין במצרים, בין בקיצור, כל התורה כולה היא כך, גילוי השנאה, ועל פני זה בונים אהבה. אז אני כבר מבין שההכנה הזאת היא טובה. אנחנו עכשיו קראנו מאמרים, הכנה לקבלת התורה. כתוב, בראתי יצר רע, בראתי תורת תבלין. שאם מתגלה בי השנאה, בלי הר סיני אין מה לעשות. אם אתה לא עברת את המצרים, אם לא ראית שאתה נמצא בתוך עבדות של האגו שלך, רצון לקבל, שהוא חונק אותך וגומר לך את החיים, עוד מעט אתה מת ולא יהיה לך כלום מהחיים שלך, אפילו בצורה כזאת, הרווחית, האגואיסטית, אז אתה מתחיל לשנות אותו. מה לעשות עמו? ואז אתה מגיע לאיזה החלטות? אז אתה קורא לתכונות האלו יצר הרע, כי הוא מונע ממך טוב. אז לכן, מצד אחד, צריכים מאוד מאוד לשמוח בזה שאנחנו שונאים זה את זה. זה דבר והיפוכו, שבאמת העם לא מבין את זה, לא דתיים ולא חילונים, לא מבינים דברים האלה, אם לא עובדים עם היצר רע ככה. אצלם זה הכל, אתה יודע, להיות צדיק, לבן. ככה, משי. מה שאם כן אצלנו לא, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. עד רבה, כמה שאתה תגלה שאתה רע, יש לך יותר סיכוי לסנות את הרע, כי אתה מגלה אותו באור, אתה מגלה אותו בנטייה לחיבור עם האחרים, אתה מגלה עד כמה שאתה לא רוצה חיבור. אתה מגיע ללמוד, אתה לא רוצה ללמוד, אתה נרדם, אתה הולך להפצה, אתה שונא את זה, אתה לא עושה את זה, בקיצור, כל הפעולות שהן בעד ההתפתחות הרוחנית, אתה מגלה שאתה נגד. וזה גילוי האמת. מאוד מאוד טוב. לכן אני מצד אחד מאוד שמח לשמוע על גילוי התקלות ובעיות בין החברים. מצד שני אני מפחד שהם לא יהיו מספיק בוגרים, חזקים ופיקים, להבין שדבר הזה מתגלה להם לעבודה, ולא שזה דבר אמיתי. זה הבורא בכוונה שם לנו רגל, לא נותן לנו להתקשר, מביא שנאה, מביא אותנו להר סיני, כן? שאנחנו נזדקק לעזרה, לאור, מה זה תורה? ברת יצרה, ברת יצרה, תבלין, כי מהאור שבא מחזירו למוטף. זה בעצם הוא רוצה שיקרה, חצי השני של המשפט, שאנחנו נרצה את הכוח התיקון ליצר הרע. ואנחנו לצערנו רובם נשארים מאות, עוברים אלפים, נשארים עשרות. היתר מה שבורחים? הם לא מבינים שכל התרגיל הזה במיוחד בא אליהם. קבוצה, לומדים מה זה, כבר ראיתי, כבר שמעתי מספיק, בורח. זאת אומרת, לא מנצל את הגילוי הרע. והיחידים נשארים, כן.
אני 30 שנה בפוליטיקה, עם כל מיני טיפוסים, באמת טיפוסים, חבל הזמן, אחד אוכל את השני, לעולם. ואני אומר פה, אני מודיע, ואני אומר, וחבריי לפוליטיקה, לא היה דבר כזה. גם כן, הייתי רוצה לעשות, לא שנאתי, אני תמיד הסתכלתי עליו. ורק הסתכל, ובדקתי איפה הוא הולך להפיל אותי, אבל לראות שהוא שונא אותי, כמו שאני רואה את הדברים האלה פה, פה יוצא האגו, אפילו בוקר טוב הוא לא אומר, אני לא מדבר הבוקר. אני מדבר שאתה בא לישיבה, אתה מסתכל, אתה מרגיש שהוא בא לאכול אותך. את הדברים האלה לא היו לי ב-30 שנות עבודתי. ותאמין לי, הסתובבנו בדרג מאוד מאוד גבוה. מה, שאתה מתחיל ללמוד רוחניות, אתה מתחיל לגלות את השנאה בצורה כזאת?
לא.
דווקא שם?
לא, כי שם אתה, שם אתה מבין שהוא רוצה להפיל אותך, לקבל משרה במקומך, כסף במקומך, משהו. כאן זה שנאה אחרת.
זהו,
כאן זה נקרא שנאת חינם.
פה זה שנאת חינם או שם שנאת חינם?
לא, כאן.
כאן שנאת חינם?
כן, כי אין לך סיבה. בעצם אין סיבה. סתם אתה שונא אותו.
אני צריך לשלם לו
שאהב אותי? לא רוצה להרגיש אותו. לשכוח. וזהו.
אז מה צריך לעשות? לשלם לו שהיא אוהב אותי?
לא.
אלא?
לא. אני קודם כל להבין שאתה שונא אותו ללא שום סיבה. הוא לא נתן לך שום סיבה לזה. זה נקרא שנאת חינם. שם... בממשלה, בהסתדרות, איפה שאתה נמצא, שם כל אחד רוצה לתפוס את המקום של השני, כמה שאני משפיל את השני, אז אני עולה. זה טבעי. זה טבעי וזה נורמלי בכל ממשלה. כך כל הממשלות שבעולם, אין טובה ואין רעה. זה החוקים ששם קיימים. בכלל, בכל החברה האנושית. שם זה עוד יותר. אבל כאן אצלנו לא. אצלנו זה מיוחד. אצלנו שונים ללא שום סיבה. זה פלא, זה דפלא. לכן זה נקרא חברה קדיש, חברה קדושה. כן, למה חברה קדושה? שהיא עוזרת לך לקבור את היצר הרע שלך. לכן נקרא חברה קדיש. קדושה, מעלה אותך לקדושה. עכשיו, בתנאי שאתה איכשהו תופס את עצמך וחברה גם כן, וכולם מדברים על התהליך שעובר עלינו, שאנחנו יום יום מזכירים לעצמנו שכל השנאה הזאת מפני שמתגלים בנו היוצרות שבנו. זהו. ומתגלה כדי שאני אשתדל עכשיו על ידי אותו כוח חברה להתעלות מעליהם. זאת העבודה, זה בדיוק המקום. לא. אז שם תמשיך לאכול אותם, תפוס כיסאות וככה תעלה על הראשים שלהם. זהו. כאן זה ההפך, כמה שאתה נשפח ממש, נמרח כלפיהם, אתה מרוויח הפוך, כי שם אתה הולך באגו. כאן תשתדל ללכת ברצון להשפיע. זהו. תוותר על הכל, ממש תתחבר, לא חשוב, לעשות מעצמו סמרטוט, אפס. הכל מה שהם רוצים אני מבצע, מה אני צריך מהם, אז מה שיש בהם אני אקבל. זה פשוט ככה ישפך בי מהם. טוב, נו, כן, כן, בבקשה, בבקשה, נו, עמי גדול.
דוד מקריאתון. מצד אחד אני, כל מיני אירועים בהתרחשויות שקורים לפעמים באופן אישי ובכלל, אני לא יכול להצדיק אותם, ולפעמים אפילו אני מתקומם, אז אני רחוק מלהיות צדיק מצד אחד.
נו.
אבל מצד שני אני שנתיים נמצא פה. ולי קוסם מאוד, ואין לי שום תחושה של שנאה לחברים, להפך, אני רואה אותם כגדולי הדור. אני רואה את החברים שזה בעצם בנייה של סיביליזציה חדשה וערבות. אז איפה הדברים האלה? זה כאילו, את הקטע הזה של השנאה...
עכשיו אתה מתחיל לדוק, איפה השנאה?
כן, לי קוסם מאוד הקטע הזה של האחדות. אני מדמיין כזה את התקופה של בית המקדש, מתי שהיו באחדות, זה... באהבה, כי... אחד בשביל אחרים וכולם בשביל האחד.
אני מבין אותך.
אז אני רחוק מאוד, אני לא...
נכון, אתה ספרדי וישראלי.
נכון.
זה יש הבדל. זה... לא, לא, לא אשכנזי, ספרדי הוא מספרד, נו.
אתה צודק.
לא, זה, חס ושלום, זה, בזה אין הבדל. ספרדי אשכנזי, זה לגמרי לא, לא שייך. העבודה הרוחנית היא לא תלויה בשום סוג בני אדם. זהו, אז זה תלוי באופי. זה תלוי באיזה צורה זה מתגלה. יכול להיות שזה מתגלה בצורה מאוד מאוד... רכה, שאתה אפילו לא מבדיל כל כך, לא מרגיש, נחלש לפעמים, לא רץ לפעמים לכל מיני הפעולות וכן הלאה, וזה מספיק. הוא כשור עם האור שלו, הוא צריך להרגיש ממש שנאה כאש, ואתה מספיק לך קצת ככה, לפעמים חולשה קטנה כלפי הקבוצה, זה כבר בסדר, כבר ברור. נו. אנחנו בדרך שלנו צריכים להימשך תמיד לטוב. זהו. ומה שמתגלה בדרך, אני לא אחראי על זה, ואני לא, אני צריך לקבל שהכל לטובה. זהו. אני לא צריך לדאוג לרע, איפה הרע? אני צריך לדאוג איפה הטוב. זה חוק.
תודה.
נו, כן. אורחים אני לא יכול להגיד, פעם בשבוע, נו.
יעקב, קבוצת ראשון. אני רוצה להמשיך את ידידנו מההסתדרות לגבי גילוי הרע.
ידידנו מההסתדרות, זה נשמע...
טוב, עד היום...
זה רק אצלנו יכול
להיות. עד היום הם בסניף ראשון הרחו אותנו, אז כרגע אנחנו לפני כניסה לבית חדש, בעזרת השם. אבל אני רציתי בהקשר הזה שהוא דיבר על גילוי הרע והפרעה שמגיע לתוך הקבוצה, ונוצר מצב שבאמת הגילוי מגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות של ויכוחים קשים בתוך הקבוצה.
אבל יש מישהו בצד שמזהיר אתכם כמו שופט שממש רואה לפי האמת מה שקורה, ופתאום בכל הוויכוחים ובכל פתאום מכניס לכם את האמת בפנים. אתם יודעים למה אתם מתווכחים?
יודעים למה מתווכחים?
לא, לא, לא. האם זה קורה בזמן הוויכוח מדי פעם שפתאום אתם תופסים ככה את עצמכם בדרגה קצת יותר גבוה מהוויכוח עצמו, וזה נותן לכם...
אז זה רציתי לדבר בדיוק, לשאול את השאלה.
כן.
כי נוצר מצב, כן, שנוצר ויכוח וכולם מאבדים את ההשתונות כמובן. וקשה מאוד להוציא אותם מהעניין.
חייב להיות מישהו אחד מהצד שכמו אמא כלפי ילדים שבא מרגיע אותם, אחר כך שוב הם מתחילים שוב מרגיע אותם. לא, כי כאן זה לא רוגע, כאן מדובר על הבירור שאתם מתרגלים מתוך אלו הרגעים שהוא מזכיר לכם על הוויכוח, על סיבת הוויכוח, שזה סתם יצרה, זה אף אחד לא צודק ואף אחד לא אשם ואף אחד לא ככה וככה, זה סתם מתגלה בכם היצר הרע, זה השנאה, ואז אתם מתרגלים מתוך זה לאט לאט לבד גם כן בעצמכם להיות במצב רוח אחד ולראות את עצמכם מצד השני, מצד הבורא, מפתחים נקודת השופט, נקודה בלתי תלותית ברצונות, כאילו אתם יוצאים מרצונות, ברצונות אני בוער אותו להרוג ואותו להשמיד ואותו לזרוק מכאן וזה יכול להיות וזה טטטטטטטט בתוך הרצונות שלי, ויש לי עוד נקודה מעל הרצונות וזה כבר ממש קרובה יותר לבורא, שמשם אני מסתכל על עצמי ואומר איזה חיה אני, איי איי איי, זה צריך להיות.
כן,
ועל ידי כאלו נו, שהוא מזכיר לנו את, 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 את החבר שלנו המיועד לזה, המיועד לזה ממש לפי תורנות, הוא לא נכנס לוויכוח לעצמו, הוא מסתכל עליכם כמו אמא או אבא לילדים קטנים ומזכיר, על ידי ההרגלים האלה, הרגל נעשה טבע שני, אתם תתרגלו להיות בשני הנקודות האלו, נקודה אחת בתוך הרצון, שנאה, כסח וכו', או אהבה גם כן, לא חשוב, ונקודה השנייה, הביקורת.
בוודאי שזה קורה, אבל זה קורה אחרי פרק זמן, שכל אחד יש לו את הזמן מחשבה שלו,
לא
בתוך אותו מפגש.
מפסידים את החדות.
זה נכון, כי בסך הכל גם מי שבא כמו המורה להזהיר את כולם, חבר'ה בואו נתכוון למטרה ונהיה, אנחנו פה מדברים לא רק בגשמיות אלא אנחנו צריכים לשלב את הדברים וצריכים לקבל החלטות בצורה ברורה, ויש עם זה קושי. בגלל זה אני שואל, המצב הזה יוצר בקבוצה מקום שחברים אומרים, רגע, מה זה קבוצה שלומדים? איך ייתכן כדבר הזה? ואנשים
אפילו זאת אומרת, אתם אפילו שוכחים שהצורות האלו בדרך שלנו זה טבעי ומצוי ורצוי, ורק על ידי המצבים כאלו אנחנו מתקדמים.
אנחנו שוכחים שזה למעשה העבודה שלנו.
בבקשה, בבקשה, אתם צריכים לקבוע אחד מהחברים כל פעם שהוא יהיה מחוץ לכסח הזה ויזכיר לכם מה קורה באמת ביניכם, למה אתם בוויכוח, בשנאה, איך צריכים להשתמש במצבים כאלו וזה.
מה משמעותה של מידת הנחישות במקומות כאלה? זאת אומרת, בוא נאמר שנגיד מבחינת הנהלה, כן? סליחה שאני מכניס את הדבר הזה, אבל ככה, מבחינת הנהלה שהיא מקבלת החלטה, מה העניין הנחישות פה, האם הוא צריך לעמוד על הנחישות ולבצע את המטלה, או איך אומרים, להתפשר עם הרצונות האחרים להגיע לנקודה אחרת, בדרך אחרת אולי.
בתור מנהל או מה? אני לא מבין.
כן.
אני לא יכול להגיד. אם זה מדובר על ההחלטות בשטח של הקיום המקום, כל מיני דברים האלה, זה צריכים לבדוק לפי המומחיות. אפילו מומחה מבחוץ אולי ייתן לכם יותר עיצות טובות ממה שאתם. אם אתם מדברים על תחזוקה, לא יודע שם על הכל. אם אתם מדברים על אופני ההפצה, אפשר גם כן להתקשר אלינו ולברר. אני לא יכול ככה להגיד. אבל מנהל טוב, אני מבין שמנהל הוא אדם שמבין שבכוח אי אפשר לנהל, שזה לא יהיה הולך. בסופו של דבר הוא צריך להבין עם איזה אנשים הוא עובד, עם איזה מטרות הוא יכול להתמודד ולעבוד בעצם בהתאם לזה.
תודה.
זה כמו בכל מקום, כאן אני לא רואה הבדל. טוב, כן, תנו לו מיקרופון.
שלום. אני רציתי לשאול, להגיע ממצב תודעה שכרגע נמצא למצב תודעה של השפעה, בתרבויות אחרות קוראים לזה נוכחות, האם בחוכמת הקבלה זה נקרא אחרת או איזשהו מושג אחר?
אני לא מבין השאלה.
זאת אומרת, מכל עבודה, זה עבודה על תשומת לב, איך לעבור כרגע ממצב תודעה מסוימת למצב תודעה של השפעה או אהבה, זה נקרא נוכחות למשל. האם בחוכמת קבלה זה נקרא אחר?
מה הקשר בין מודעות של השיטות האחרות לבין
מודעות בשיטות אחרות לידיעה, השפעה שלנו כאן? מודעות והשפעה?
זה כמו להגיע למודעות עצמית?
גם אותך אני לא מבין, אני מצטער.
אני אנסה להסביר.
תגיד במילים פשוטות יותר.
כרגע בשביל שאני אהיה במצב של השפעה או במצב של אהבה, אני צריך לעבוד על תשומת הלב שלי כרגע, ברגע הזה, מנשימה לנשימה.
כן.
אז התהליך הזה לעבור ממצב תודעה יותר נמוך למצב תודעה של השפעה, איך זה נקרא בחוכמת קבלה?
זה נקרא עלייה. אתה מדבר על העלאת הרגישות לפעולות השפעה כל פעם יותר ויותר. לא? מה?
בכל רשימה ובכל פעולה יש איזשהו איחוד מסוים, ובאיחוד זה עבודה לתשומת הלב, ובתשומת הלב הזה יכול להיות בדמיון, או אתה מזוהה במשהו, או אתה במצב של אהבה. הדבר הזה נקרא להיות נוכח לפעולה מסוים או לתשומת הלב שלך.
מה שאתה, המילים שלך זורקים אותי לכיוונים ממש שונים, דמיון ו... לא יודע מה להגיד. עדיין לא. נשתדל פעם הבאה. אני לא יכול... לא מובן לי... זה לא במילים שלנו. המשפט לא מחובר לפי מה שאני מבין. מי מבין אותו? חיים? עזוב, אותך אני גם כן לא מבין. כן. מעבר ממצב הנוכחי האגואיסטי למצב של השפעה נקרא עברת המחסום, שאנחנו כאן הופכים את העקרונות שלנו, את הערכים שלנו, את הקנה מידה שלי. אני מתחיל לשקול את עצמי לא לפי כמה שאני אקבל, אלא לפי כמה שאני משפיע. המכשיר שבי, שאני מודד איכות הפעולות שלי, איכות המחשבות וכוונות, הוא משתנה. אני כאילו מעביר אותו לא סתם לריינג' יותר גבוה, לרגישות יותר גבוהה, אלא אני מחליף בו את העקרונות המדידה.
ושאלה נוספת, האם יש...
תתכונן.
בחוכמה קבלה סדרה של עבודה על תשומת לב להגיע למצב של השפעה, למשל כמו שמע ישראל אדוני אלינו אדוני אחד, זה יכול להביא אותך אחרי סדרה של מנטרה או פעולות מסוימת או מילים מסוימת להביא אותך לתורת השפעה, לתשומת לב של השפעה.
אם תגיד כך מהבוקר עד הלילה כל היום?
לא.
אלי, מה?
ברור שצריך להיות תשומת לב או כוונה.
מה זה תשומת לב? עם ניקוד. להתמקד בזה. שמה? ישראל. ככה, מה? מה? עם כוונה. טוב, איזה כוונה?
כוונה של איכות.
כוונה של איכות. זה אחד. אם תחשוב על הכוונה של אחד, אין? זה יעבוד. זה יעבוד. אפילו בלי להגיד כל הזמן שמה ישראל. אנחנו בדרך כלל לומדים פשוט מאהבת הבריות לאהבת השם, ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, שבאהבת לרעך כמוך נכלל גם כן ואהבת את השם אלוקיך. זהו. לכן סתם לדבר על מנטרות לא יעזור, לבצע פעולות כמה שאפשר יותר בהשפעה לזולת, והשפעה לזולת אנחנו מבטאים את זה בהפצה, כי רק על ידי זה אנחנו מגיעים לאיזון עם הטבע, דבקות באלוקים, שאז הכל נרגע ומתמלא. נו, נעבור לחלק הבא אולי, כן? בכל זאת נקרא זוהר. בבקשה.
נעבור לחלק הבא של השיעור.